שלום לכם המאזינים שנמצאים בבית. אנחנו ממשיכים להתקרב לליל הסדר. נקדיש את השיעור יאיש יאיר בן חביבה וחנה בת סעדה. אז היום בימינו, שעדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, נותרו לנו שתי מצוות מדאורייתא. מצווה אחת, אכילת מצה, והמצווה השנייה, מצוות סיפור יציאת מצרים. והיום השיעור אנחנו נעסוק לברר לעומק את המצווה הזו של סיפור יציאת מצרים. כולנו מכירים את המשנה בברכות שמובאת באגדה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אם כן, יש כאן מקור בעצם למצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, וזה מה שאנחנו מקיימים כל פעם בקריאת שמע, בפרשייה השלישית, פרשיית ויומר. אנחנו מזכירים פעמיים ביום את יציאת מצרים. זוהי מצוות זכירת יציאת מצרים. על גבי זה, יש לנו מצווה מיוחדת גם בליל הסדר. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצווה קנ"ז, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן, בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכולי, והכתוב שבא לציווי הזה הוא אומרו יתברך והגדת לבנך ביום ההוא. סוף פרשת בו אומרת התורה והגדת לבנך ביום ההוא. הפסוק הזה עוסק במצווה המיוחדת לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. ממשיך הרמב״ם, כל זה אם בן אדם נמצא עם בנו והגדת לבנך. מה קורה כאשר אדם נמצא לבד? אין לי אלא בזמן שיש לו בן, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מניין, תלמוד לומר ויומר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אז מהפסוק הזה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לומד הרמב״ם שהוא בא לרבות שגם אם אין בן שישאל אותך, בכל זאת מצווים לספר ביציאת מצרים. אם כן, יש לנו שתי מצוות. מצווה אחת, זכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, ומצווה נוספת, בליל הסדר, לספר ביציאת מצרים. והשאלה הנשאלת היא, מה נשתנה הלילה הזה? כלומר, אם גם כל לילה ולילה אדם צריך לספר, אז הוא כבר עשה את זה, הוא כבר הזכיר את זה, כבר אמר פרשיית ויומר, הוא כבר הזכיר את יציאת מצרים. מה חידשה לי? מה הוסיפה לי המצווה המיוחדת של ליל הסדר? בשאלה הזו אנחנו נעסוק היום, ונראה שיש כמה כיוונים לתרץ את השאלה הזאת. הכיוון הראשון, כותב אותו הפרי מגדים, וגם המנחת חינוך, במצווה כף א', בפירוש השני שלו, הוא מעלה גם כן את אותה אפשרות. והם אומרים בעצם שבאמת מבחינה מעשית אין שום הבדל באופן העשייה. אין הבדל. נו, אז למה התורה הייתה צריכה לצוות על סיפור יציאת מצרים בלילה הזה, אם גם ככה אתה מקיים את זה, ומן כל וכה אתה מחויב לעשות את זה מצד המצווה של זכירת יציאת מצרים? עונים שניהם שבכל לילה ולילה הדרשה, מקור הדרשה הוא רק מריבוי, לא מפשט הפסוק. כמו שראינו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מהמילה כל מרבים את הלילות. ורבי אלעזר בן עזריה אמר, הרי אני כבן 70 שנה ועוד לא שמעתי את החידוש הזה, רק אז התחדש לו החידוש הזה, ומאז התחיל להזכיר גם בלילות. לעומת זאת, הציווי של ליל הסדר הוא מפורש בפסוק כמו שראינו. והגדת לבנך, או זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זו מצווה שהיא כבר מפורשת בפסוקים. טוב, מה אכפת לי אם המצווה מפורשת בפסוקים או שהיא נלמדת מדרשה? סוף סוף גם אם היא נלמדת מדרשה, זו מצווה דאורייתא הגמורה. התשובה היא, שני מחדשים שיש עדיין הבדל. יש הבדל בין מצווה שהיא מפורשת בפסוק, לבין מצווה שהיא רק נרמזת ונלמדת מדרש מהפסוק. קודם כל, אנחנו לא מונים בכלל בתרי"ג מצוות, מצוות שהן רק מדרוש ולא נאמרו בפירוש, כך הם אומרים. בכלל התרי"ג זה כולל מצוות שנאמרו. זה לא אומר ששאר הדברים הם לא מצוות, הם ודאי מצוות, אבל הם לא מנויות בכלל התרי"ג. טוב, מה נפקמינה, אם זה מכלל התרי"ג או לא מכלל התרי"ג? אומרים שיש פה נפקמינה נוספת. מה קורה כאשר אדם נשבע לא לקיים איזושהי מצווה? אדם חלילה נשבע לא לכל מצב. השבועה הזו לא תופסת, אתה לא יכול להישבע, כיוון שאתה כבר מחויב מהר סיני לכל מצה, אי אפשר להישבע לא לכל מצה, השבועה לא תופסת. כל זה דווקא במצווה כזאת שהיא מהתורה. מה קורה במצווה שהיא לא מפורשת בתורה, נלמדת רק מדרש? אז הם אומרים שמצווה כזו אפשר להישבע עליה. מצווה כזו, אם אדם יישבע, אז זה כן תופס. לכן, מובן מאוד למה התורה חידשה לימוד מיוחד על הלילה הזה. כי יש כאן נפקמינה, על כל לילה ולילה, אם אדם חלילה יישבע, לא להזכיר יציאת מצרים בלילה, השבועה תופסת. בלילה הזה, שהמצווה מפורשת מן התורה, לא יעזור להישבע, שבועה זו אין לה שום תוקף, והוא יהיה חייב לספר ביציאת מצרים בלילה הזה. האור שמח הולך בכיוון דומה. גם לשיטתו מבחינה מעשית, אין שום הבדל בין המצווה לזכור את יציאת מצרים שחלה כל השנה, לעומת סיפור, מצוות הסיפור בליל הסדר. אז מה ההבדל? אז הוא אומר לנו, מחדש לנו דבר מעניין. אם נסתכל, נתבונן על פשט הפסוקים, אמרנו שהמקור בפסוק למצוות זכירת יציאת מצרים הוא מהפסוק בדברים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה ההתחלה של הפסוק? שבעת ימים תאכל מצות. כלומר, הפשט בפסוק הוא לא שהתורה מצווה אותנו תזכרו את יציאת מצרים כל השנה, אלא הפסוק אומר תאכלו מצות בפסח כדי שתזכרו כל השנה את יציאת מצרים. אז מה הציווי? הציווי הוא לאכול מצות. כתוצאה מזה, ממילא אנחנו צריכים, כשאנחנו אוכלים מצות, המצות משאירות בנו כזה רושם שאחר כך כל השנה כולה בזכותם אנחנו זוכרים, ובתודעה שלנו יושב הזיכרון על יציאת מצרים. אם ככה, מהתורה אין בכלל מצווה להזכיר כל יום ויום את יציאת מצרים. אלא מה? חז"ל ראו, הבינו מה הפסוק הזה, מכך שהתורה אומרת לנו תאכלו מצות כדי שתזכרו את יציאת מצרים, סימן שרצון התורה הוא שנזכור את יציאת מצרים כל השנה. כיוון שכך אמרו חז"ל, אז בואו נתקן שכל השנה כולה נזכור את יציאת מצרים. אם כן, מי שמקיים את יציאת מצרים, הוא עושה את רצון התורה. ראינו שזה רצון התורה. אבל התורה, היא לא חייבה אותנו לעשות את זה. וחז"ל קבעו את זה כחובה. ופה יש חידוש מעניין. הרי הגמרא, לכאורה זה קשה. הגמרא אומרת, מה הדין של אדם שהסתפק והוא לא זוכר אם הוא אמר, אם הוא הזכיר יציאת מצרים, הוא אמר אמת ואמונה, האם הוא צריך לחזור או לא צריך לחזור? ואומרת הגמרא בברכות שהוא צריך לחזור כי זה נחשב ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. לפי מה שאמרנו עכשיו, לכאורה זה רק ספק דרבנן, כי מהתורה אתה לא מחויב, רק חכמים תקנו להזכיר כל השנה את יציאת מצרים. מחדש לנו כאן האור שמח שלא כך. הועיל וראינו שזה רצון התורה, התורה רוצה בפירוש שנזכור כל השנה. אלא מה, התורה לא הורידה את זה לרמה כזו מחייבת שנהיה חייבים לעשות את זה. וחז"ל באו והשלימו את הנקודה הזו, אבל בסך הכל הם גילמו פה את רצון התורה, שהתורה הביעה את הרצון הזה. היא אומרת, אני רוצה שתזכרו כל השנה. הועיל וכך יש לזה תוקף של דאורייתא, ולכן ספק דאורייתא לחומרה, ויהיה חייב לחזור אם הוא מסופק, אם הוא אמר. אם כן, ראינו שגם הפרי מגדים וגם האור שמח הלכו באותו כיוון. לפי שניהם, באמת מבחינה מעשית, אין לנו שום הבדל בין המצווה בפסח לבין המצווה בכל השנה כולה. רק ההבדל הוא ברמת המחויבות. ופה ראינו שיש הבדל קטן בין הפרי מגדים לבין האור שמח. לפי הפרי מגדים זה לגמרי דאורייתא. גם ברמת הדאורייתא יש שתי רמות. יש רמה של מצוות שנכתבו בפירוש בתורה, רמה של מצוות שנכתבו מדרשה. לעומת זאת, לפי אור שמח, המצווה של זכירת מצרים כל השנה היא ברמה קצת יותר נמוכה. כיוון שלדעתו זה אפילו לא נלמד בדרשה. אלא מה? ראינו שזה רצון התורה, וחז"ל באו וקבעו את זה כחובה גמורה. אבל ראינו שגם לשיטתו זה עדיין מוגדר כדאורייתא, על העניין הזה שספק דאורייתא לחומרה. לפי האור שמח אנחנו נרוויח כאן, זה בעצם מה שהוא רוצה, נרוויח כאן ביאור בדברי הרמב״ם. הרמב״ם הזכיר, כפי שראינו, המצווה קנ"ז היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן. אבל מעניין שאת המצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום וכל לילה, הרמב״ם לא מונה כמצווה. הוא רק מזכיר את זה בדרך אגב, בהלכות קריאת שמע. אז מוזכר שם ורואים שגם כן אנחנו מצווים וצריכים להזכיר את יציאת מצרים. אבל הוא לא מנה את זה כמצווה. והשאלה היא למה הוא לא מנה את זה כמצווה? לפי הפרי מגדים זה לא מובן. אמנם אמרנו שהזיכרון בלילה הוא חידוש ולכן לא מונים אותו כמצווה. אבל לכאורה, אז היא מצוות החובה לזכור ביום. היא כן מפורשת בתורה, והיה לרמב״ם לכתוב את זה כמצווה מפורשת. והפרי מגדים באמת מתקשה בזה, הוא שואל את זה. לפי האור שמח זה מובן. גם המצווה להזכיר ביום, כמו שראינו, היא לא מצווה מתרי"ג מצוות התורה, אלא מן התורה, רק ראינו שזה רצון התורה. וחכמים הם אלה שבאו וקבעו את זה כחובה גמורה, ולכן ודאי שזה לא נכלל בתרי"ג מצוות. לכיוון הזה של הפרי מגדים והאור שמח, שזה הכיוון הראשון שלנו, לפיו אין שום הבדל ברמת העשייה בין החובה כל השנה לבין החובה בפסח, מצאנו לזה בית אב בכמה מן הראשונים. אחד מהם, אבודרעם בשם עריף. אבודרעם בשם עריף אומר, הקשה עריף, למה אין מברכין על קריאתה כמו שמברכין על קריאת מגילה והלא מצוות עשה, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא. זו קושייה שנתחבטו בה הרבה ראשונים. למה על מצוות קריאת ההגדה אין לנו ברכה? לא מברכים. הרי ברכת המצוות, כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, מברכים לפני. למה על ברכת ההגדה לא נתקנה ברכה? כך מביא אברהם מטריף בדבריו על סדר ההגדה. ותרץ ריף, כי במה שאומר בתחילה בקידוש זכר ליציאת מצרים יצא. כלומר, הרי בתחילת ליל הסדר ישר יש לנו קדש, אומרים בקדש, באמצע הקידוש אנחנו אומרים את שלושת המילים, שלוש המילים, זכר ליציאת מצרים. הנה, אמרת את שלוש המילים האלו, יצאת ידי חובה כבר. ופה זה בא עם ברכה, בברכת הקידוש בלילה הרי יש גם ברכה. אז אם כן כבר, קיימת את המצווה עם ברכה, ושוב לא צריך לתקן ברכה על המשך קריאת ההגדה שבליל הסדר. זה פה דבר מעניין. בשלוש מילים בלבד, זכר ליציאת מצרים, קיימתי את מצוות הסיפור. לכאורה נראה מזה שאין הבדל באמת בין המצווה לספר לבין המצווה הזיכרון. כי פה הנה רק הזכרתי, רק אמרתי זכר ליציאת מצרים, וכבר יצאתי לא, גם ידי חובת הסיפור. בדומה לכך, נראה גם בשיבולי הלקט. שיבולי הלקט מתרץ, לגבי אותה שאלה למה אין ברכה, אז הוא מתרץ כיוון שכבר יצאנו ידי חובה, איפה? בקריאת שמה, בפרשיית ציצית. כבר שם הזכרנו את יציאת מצרים, ובגלל שהזכרנו את יציאת מצרים, יצאנו ידי חובה, ועל קריאת שמה כבר יש לנו ברכות, יש לנו ברכות קריאת שמה, ולכן יצאנו כבר ידי חובת הסיפור. אז גם פה רואים שבמילים המועטות האלה, שבהם אנחנו יוצאים ידי חובת הזיכרון, בהם יוצאים גם ידי חובת הסיפור. ואולי עוד מקור אפשר להביא בית אב לכיוון הזה, בדברי המאירי. גם המאירי על אותה שאלה עונה באופן דומה, והוא אומר, כיוון שיצאנו כבר באמת ואמונה. מה אנחנו מזכירים באמת ואמונה? המכה ועברתו כל בחורי מצרים, ויוצאנו משם לחירות עולם. זאת אומרת, אז גם שם אנחנו יוצא שהזכרנו, ועל זה ברכנו גאל ישראל. אז כבר הנה יצאנו ידי חובה עם ברכה, ולכן כל מה שעושים אחרי זה בהגדה, זה הרי זה מרבה ומשובח, אבל ידי חובת עצם המצווה כבר יצאנו ידי חובה. גם פה לכאורה רואים שדי בסיפור הקצר כדי לצאת ידי חובת המצווה. אם כי פה כבר מסופר, זה קצת מעבר לזיכרון. יש פה פירוט קצת יותר גדול, המכה ועברתו, כל בחורי מצרים וכו'. יש פה כן פירוט יותר גדול. אז אולי מפה יותר קשה להביא בית אב לשיטות האחרונים הללו. עכשיו אני רוצה ברשותכם לעבור לכיוון חדש. והכיוון הזו, המנחת חינוך, ונראה אחרי זה עוד כיוונים דומים, שבעצם לפי כל הכיוונים האחרים שאנחנו נעסוק בהם כעת, יש הבדל בפועל בצורת הקיום והעשייה של המצווה, בין הזכירה לבין הסיפור. המנחת חינוך רוצה לומר שזיכרון זה דבר שאדם עושה וצריך לעשות בינו לבין עצמו. לעומת זאת, הסיפור עניינו לספר למישהו אחר, דווקא. יוצא מזה שאם אדם נמצא לבדו, הוא לא יכול לקיים את מצוות הסיפור. הוא מקיים רק את מצוות הזיכרון ולא את מצוות הסיפור. ובדומה לזה, אז רואים בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, כפי שראינו, הוא גם כן מחלק לכאורה בין אדם שנמצא עם עצמו לבין אדם שנמצא עם אחרים. כפי שראינו, הרמב״ם כותב שהמקור הוא והגדת לבנך, מכלל שנאמר כי שלחה בנך, יכול אם שלחה אתה מגיד לו, ואם לא ואין אתה מגיד לו, תלמוד לומר והגדת לבנך אף על פי שאינו שלחה, אבל כל פנים הוא נמצא לפניך ואתה יכול לספר לו. ממשיך הרמב״ם, אין לי אלא בזמן שיש לו בין, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מניין, תלמוד לומר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אז גויים להם לפי הרמב״ם, שהוא אמר שיש פה שני מקורות. אחד זה והגעת לבנך, והשני זה זכור את היום הזה. והגעת לבנך זה באמת דווקא כשאתה מספר כאן למישהו אחר. אז לכאורה זה מקור שהוא מחזק את דברי המנחת חינוך, אם כי זה לא כל כך פשוט. גם המנחת חינוך עצמו כבר התקשה, אז לפי זה למה הרמב״ם כתב שהמקור הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים? לכאורה, אם אין לבן אדם, אם אין מישהו אחר לספר לו, אז כל מה שאתה מחויב לספר בפסח זה רק מכוח המצווה הרגילה של זכירת יציאת מצרים. אז היה לרמב״ם להביא את הפסוק שמובא בהגדה ובמסכת ברכות, הפסוק שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הרמב״ם לא הביא את הפסוק הזה והמנחת חינוך תמה למה. ומכך נראה באמת שהרמב״ם לא כל כך הלך בדרכו של המנחת חינוך. ונראה שהכוונה של הרמב״ם הוא שאדם שגם אדם שמספר בינו לבין עצמו, הוא מקיים לא את המצווה הרגילה של כל השנה של זכירת יציאת מצרים, אלא מצווה מיוחדת של ליל הסדר. אלא מה? אני צריך עדיין להבין. אם לפי הרמב״ם מקיים כאן מצווה מיוחדת ליל הסדר, אז שוב תחזור השאלה, אז מה החילוק בין המצווה המיוחדת הזו למצווה של כל יום ויום? אז המצווה של הסיפור שומר הרמב״ם לבינך, אז פה אנחנו מבינים את החילוק מכל יום ויום. זה המצווה דווקא לספר למישהו אחר. אבל הרמב״ם, אם הרמב״ם מבין שיש כאן שתי מצוות, אז המצווה השנייה, המצווה של זכור, את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, עליה תחזור כל השאלה שאלנו קודם, אז מה החילוק בין המצווה המיוחדת ליום הזה לבין כל השנה? כבר קיימת אותה, מה הצורך, מה ראתה התורה לצוות לך עוד ציווי מיוחד של זכור את היום הזה? ולכן נראה לי, לכאורה, שצריך להבין את הרמב״ם בצורה אחרת. והרמב״ם לא הבין שיש כאן שתי מצוות שונות. וזה גם לא לשונו. אחרת, הרמב״ם היה צריך להגיד שכל אדם מקיים שתי מצוות. גם והגעת, וגם את זכור את היום. אם אין לו, אם בנו לא נמצא, אז הוא קיים רק את אחת מהם, רק את זכור. אבל לכאורה גם אדם שבנו נמצא, לכאורה יקיים את שתי המצוות. הוא לא גרה מאדם שנמצא לבדו. לכן נראה יותר שכוונת רמב״ם שהפסוק של זכור את היום הזה, הוא בא לגלות לי שגם הפסוק של והגעת לבינך, הוא לא מדבר דווקא כשהבן שלך נמצא, אלא גם כשאתה נמצא לבדך, אתה מקיים את אותה המצווה. אבל אין כאן שתי מצוות שונות, אלא רק פסוק שבא לגלות לי על אותה המצווה העיקרית של והגעת לבינך. על כל פנים נראה ודאי שבוודאי שעיקר עניינה של המצווה הוא כן והגעת לבינך. אני רוצה לעמוד על עוד הבדל קטן בין הרמב״ם לבין המנחת חינוך. אם נדקדק ברמב״ם, אז לכאורה זה לא בדיוק כמו המנחת חינוך. המנחת חינוך הוא בא והוא חילק בין אדם שנמצא לבדו לבין אדם שנמצא עם אחרים. האדם שנמצא עם אחרים, הוא יכול לספר להם, זה נקרא לספר. לעומת זאת, לזכור זה כשאתה נמצא עם עצמך. אבל אם נדקדק ברמב״ם, החילוק ברמב״ם הוא בכלל לא בין אם אתה לבד או בין אחרים. בואו נראה מה החילוק ברמב״ם. נקרא עוד פעם. תלמוד לומר והגעת לבינך, אף על פי שאינו שואלך. אין לי אלא בזמן שיש לו בן. אבל בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים, מניין? תלמוד לומר, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. כלומר, לפי הרמב״ם, הפסוק והגעת לבינך, הוא לא מדבר על כל מקרה שאתה מספר גם לאחרים, אלא דווקא כשזה הבן שלך. אבל אם יש, גם כשאתה לא לבד, אלא אתה נמצא עם עוד אחרים, אבל הם לא הבנים שלך, גם את זה הרמב״ם נזקק ללמוד רק מהפסוק השני של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. על כל פנים יצא פה דבר מעניין, שלפי הרמב״ם, לפי זה יוצא פה שבאמת עיקר המטרה, נכון שאדם מקיים גם עם אחרים את המצווה, אבל מכך שהתורה בפסוק אחד כתבה דווקא והגעת למנחה, נראה מזה שעיקר המכוון של המצווה, עיקר המטרה של התורה היא באמת הנושא הזה של הסיפור דווקא לילדים. למה? העניין של ליל הסדר בעצם הוא ליל העברת המסורת לדור הבא. יציאת מצרים היא יסוד גדול בתורה, באמונת ישראל. כל האמונה שלנו מתחילה מיציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שמה ראינו, במצרים התגלה לנו על ידי הניסים הגדולים, שהשם שולט על הטבע, ואם כך המוכח שגם השם ברא את הטבע, והוא גם משגיח, שומע את תפילותינו, ופועל בטבע. כל יסודות האמונה כולם שורשם ביציאת מצרים. אם כן, יוצא שהלילה הגדול הזה שאנחנו מתקרבים עליו, בעצם המטרתו היא לקחת את המסורת הזו שאנחנו קיבלנו מאבא שלנו, ואבא מסבא וסבא מאבא שלו, ולקחת את כל זה ולהעביר אותו הלאה לדור הבא. כן, מעין איזה מרוץ שליחים, כל אחד מקבל את המקל, מעביר אותו הלאה. אז גם כאן אנחנו מקבלים את אותה מסורת, אותה אמונה גדולה שקיבלנו במסורת, וממשיכים את המסורת בלילה הזה. זה אפשר לקרוא לו הלילה של העברת המסורת. אז אם כן נסכם, בהתחלה ראינו עד לכאן כיוון אחד שאמר שבעצם אין שום הבדל מבחינה מעשית בין מצוות סיפור יציאת מצרים לבין סיכרון יציאת מצרים, אלא ההבדל הוא רק בתוקף החיוב, שעל סיפור יציאת מצרים יש תוקף יותר מחייב. וכרגע ראינו את דברי המנחת חינוך שיש הבדל מהותי בדרך הסיפור, שכל העניין של זיכרון הוא לזכור בינך לבין עצמך, לעומת הסיפור שעניינו לספר לאחרים. הבדל אחר כתב רב חיים מבריסק. רב חיים מבריסק כותב שההבדל בין מצוות הזיכרון לבין מצוות הסיפור הוא מונה בעצם שלושה דגשים שהם מייחדים את הסיפור והם הכרחיים בסיפור, והם מבדילים בינו לבין הזכירה. את כולם הוא מבסס על דיוקים בדברי הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז'. הרמב״ם כותב בהלכה ג' שם, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שירו הבנים וישאלו. ואפילו היו כולן חכמים, היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. כלומר, יש כאן עניין מיוחד בסיפור שהוא יהיה דווקא בדרך שאלה ותשובה. ההבדל השני, ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אז אם כן, חלק ממצוות הסיפור, בשונה ממצוות הזכירה, שמספיק להגיד, ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, פה חלק מהמצווה הוא לספר את כל ההשתלשלות שהתחילה מהגנות עד לשבח. וההבדל השלישי, הוא מובא בהלכה הבאה, בהלכה ה', שצריך גם, לא די רק לספר את הסיפור, אלא צריך גם ללמוד את המצוות של הפסח והטעמים שלהם. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו, בליל 15 לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח על שם שפסח וכו'. כלומר, צריך להגיד את שלושת המצוות המיוחדות שנוהגות בלילה הזה, ולספר עליהם, ולהגיד כל דבר מהו טעמו. כפי שראינו באגדה, שכל שלא אמר שלושה דברים אלו, לא יצא ידי חובה. הרמב״ם מסיים את ההלכה, את ההלכה ה'. הוא כותב, ודברים האלו כולן הן הנקראין אגדה. מכאן עומד רב חיים, שהרמב״ם בא להגיד שצריך את כל התנאים האלו, כדי שזה יחשב אגדה. כדי שיחשב את מצוות הסיפור. והם מבדילים אותו ממצוות הזכירה. רב אושר וייס במנחת אשר שלו הלך בכיוון דומה, אבל הוא אמר שהדגשים צריכים להיות דגשים שונים, לא אותם הדגשים של רב חיים, שהם דווקא בכלל הם רק מדרבנן, והם בכלל לא מהתורה, הם ודאי לא מעכבים מהתורה, ולכן הוא אומר שנותן ארבעה דגשים אחרים שמייחדים ומאפיינים ומבדילים בין אופן הסיפור לבין אופן הזכירה. ההבדל הראשון הוא חובת הפירוט. כאן לא מספיק לקצר, כמו שסבר המנחת חינוך, או כמו שראינו שכמה ראשונים לכאורה סברו, שדי לומר זכר ליציאת מצרים והנה קיימת, אלא חלק מהעניין הוא לספר ממש ולפרט את כל הסיפור מה היה שם. זה פשט המילים, לספר, לא רק לזכור. לזכור, תגיד משהו שיזכיר לך. לספר פרושות תבוא, ותספר את ההשתלשלות, את מה שהיה שם בפירוט. הבדל שני, שכאן, לגבי זכירת יציאת מצרים, יש לנו מחלוקת עם ערעור כדיבור דמי, עם די בערעור, או שצריך דווקא דיבור. האם מספיק לזכור בלב, אם כך מספיק לערער, או שצריך לדבר בפה? כאן אומר המנחת אשר, לכולי אלמה ודאי שצריך דווקא לדבר ולא מספיק להרהר, לזכור בלב. זה אגב דרך שגם המנחת חינוך העלה אותה, רק שהוא לא הביא אותה למסקנה כהבדלי, כי הוא כתב שלהלכה הקיימה לן, שגם במצוות זכירת יציאת מצרים לא די בהירור, אלא צריך דווקא בדיבור. ההבדל השלישי הוא ש... במצוות הסיפור של ליל הסדר, מעבר לסיפור המציאות מה היה שם, החובה היא לספר ולעמוד על זה שנעשו שם ניסים ונפלאות. אם אדם יספר את הכל ויספר כאילו הכל קרה בדרך הטבע, לא יצא ידי חובה. וזה מדייקים מדברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות כותב כך, וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמאס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ועודות לא יתברך על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב. לא די רק לספר מה היה, אלא צריך גם כן לספר ולעמוד על כך שהדברים נעשו בצורה שהיא מעבר לטבע. ההבדל הרביעי הוא שיש לדעת המנחת אשר יש מצווה מיוחדת בלילה הזה להזכיר ולציין שכל הסיפור הזה של יציאת מצרים קרה הלילה הזה. דווקא הלילה הזה, זה לא שתם שאנחנו כמו כל השנה מזכירים, פעם יצאנו ממצרים. הלילה הזה יש מצווה מיוחדת לספר שכל הסיפור הזה, כל יציאת מצרים קרתה בדיוק הלילה בליל תתוו, התחיל בליל תתוו בניסן. איפה אנחנו באמת עושים את זה בהגדה? איפה בהגדה אנחנו מזכירים שהכל קרה בלילה הזה? עבדים היינו לפרעה במצרים, איפה הזכרנו שזה קרה בלילה, ויציאנו השם, איפה מזכירים זה בלילה הזה? כך הוא עונה, שמזכירים את זה כששואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. בזכות השאלה הזו, מה נשתנה הלילה הזה? ועל כך אנחנו עונים את התשובה, בעצם אנחנו מציינים את כך שכל הסיפור הזה קרה בלילה הזה. אם כן, אלו ארבעת ההבדלים שמונה מנחת אשר, אז גם לפי רב חיים וגם לפי המנחת אשר, כמו שראינו, יש כאן הבדל מהותי בצורת הסיפור. זה לא רק הבדל בתוקף, אלא יש הבדל גדול. פה אתה לא רק מזכיר, אתה מספר. אני רוצה ברשותכם להציע איזושהי דרך נוספת, שהיא דרך אמצעית, ביניים, בין הדרך הזו של רב חיים והמנחת אשר לבין הדרך הראשונה שראינו בפרי מגדים ואור שמח. כלומר, שתי הדרכים הם, או שאין שום הבדל באופן העשייה, ומספיק שאתה אומר, זכר ליציאת מצרים יצאת ידי חובה, או לכיוון השני, שצריך לפרט ולהאריך, ואם רק אמרת זכר ליציאת מצרים, לא יצאת ידי חובה. ואולי אפשר להציע פה דרך אמצעית. שרי, מצד אחד באמת, מסתבר שהסיפור עניינו לספר קצת מעבר. מצד שני, ראינו בכמה ראשונים כאן, כפי שראינו בית דרני כמה וכמה ראשונים שבאמת אומרים שדי באיזשהו הזכרה ויצאת ידי חובה. ראינו בשם הריף, שיבולי הלקט, אולי המאירי. לכן נראה שבאמת אפשר לומר שאדם שיוצא, שאדם שאמר אפילו מעט, אדם שאמר זכר ליציאת מצרים, יוצא ידי חובה. כדי לצאת ידי חובה, די בכלשהו של ההזכרה של יציאת מצרים. אז עדיין נשאל מה ההבדל בין מצוות הסיפור לבין מצוות הזכירה. שבמצוות הזכירה, ברגע שהזכרת קצת, נגמרה המצווה. מעבר לזה אין שום עניין לבוא ולהוסיף. די, אתה הזכרת. אין לך מה להמשיך ולהוסיף. לעומת זאת, במצוות הסיפור, נכון שהמינימום הוא כלשהו. אבל ככל שתמשיך ותאריך בסיפור, לא רק שהרי זה משובח, אלא זה חלק, אתה ממשיך ומקיים כל הזמן את אותה מצווה דאורייתא. כשאדם בהמשך ליל הסדר ממשיך ומספר, הוא באותו רגע מקיים מצווה מדאורייתא. בשונה מהזיכרון, אדם שהזכיר את יציאת מצרים, אחרי זה הוא בא והוא מעריך בסיפור, הוא לא מקיים שוב במצווה, הוא באותו רגע הוא לא מקיים מצווה. המצווה שהזכרת כל שהוא קיימת, היא נגמרה. לעומת זאת כאן, צוותה התורה לספר ביציאת מצרים, אז נכון שהמינימום הוא כמו הזיכרון. אבל המצווה המיוחדת שהטילה התורה עלינו, שנספר, ולכן ככל שנמשיך ונעריך בסיפור, עדיין כל זה חלק מהמצווה מדאורייתא. אולי נזכיר עוד איזושהי אפשרות לחלק בין שתי המצוות, זה על פי הריטב"א. הריטב"א כותב מילים מיוחדות. הריטב"א על ביאור האגדה כותב, אנו מצווים לספר בזה בשמחה ובהודעות. כלומר, בליל הסדר, המצווה היא לא סתם לבוא ולספר, אלא יש כאן מטרה. זה הכל בעצם, כל הסעודה של הסדר היא איזושהי סעודת הודיה. אנחנו יושבים ושמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עשה לנו. אם נראה, נדייק את זה גם בדברי הרמב״ם בספר המצוות. נשים לב שוב ללשונו. וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך את דברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו התברך על מה שגמלנו מחסדה. מה הרמב״ם הכניס את זה? מה זה ובהודות לו? להודות לו זה לספר? כן, יש הבדל מהותי בין מצוות הזיכרון לבין מצוות הסיפור. המצווה של הזיכרון עניינה כל הזמן רק להזכיר לנו את היציאה. למה צריך להזכיר לנו את היציאה? כבר אמרנו, זה יסודות האמונה, כל יסודות האמונה והדת בנויים על יציאת מצרים. לכן חובה שכל הזמן אנחנו נזכיר ונפנים בתודעה שלנו את הזיכרון הגדול הזה של יציאת מצרים. אבל הלילה הזה יש כאן מטרה שונה או נוספת. בלילה הזה, שאנחנו מגיעים לאותו תאריך שבו זה קרה, עכשיו אנחנו יושבים ומסיבים ושמחים כדי להודות להשם על הניסים הגדולים ועל כל הזכות הזו שהשם לקח אותנו לעם בהוציאנו ממצרים. לכן גם אומרים בסוף ההגדה, לפיכך אנחנו חייבים להודות. גמרת את הסיפור, רגע, זה לא נגמר המצווה. גם לפיכך אנחנו חייבים להודות, זה חלק מהסיפור, וישר אחרי זה קוראים את ההלל. ההלל! ההלל הוא עדיין חלק מקיום המצווה של הסיפור, כי הסיפור בלילה הזה, זה שונה מהמהות של הסיפור כל לילה ולילה. בלילה הזה, כל התחושה שעוברת לנו בלילה היא תחושת ההודעה הגדולה לקדוש ברוך הוא, על הניסים הגדולים שהוא עושה לנו ועל הזכות הגדולה שזכינו להיות עמו. אני חושב שזה גם הפשט, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כך אומרת הגמרא. למה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? אז יש כאן גם הסבר עמוק שהסיפור של יציאת מצרים זה לא רק משהו שהיה פעם. אנחנו לא עם של נוסטלגיה. כל מה שאנחנו מזכירים את ההיסטוריה שלנו זה בגלל שהיא משמעותית לעתיד. ויצאנו השם ויצאנו משם לחירות עולם. החירות הזו הולכת וממשיכה בכל דור ודור. אנחנו עדיין בתהליך ארוך של יציאה מהמצרים ושל המשך קניית החירות הגדולה. כל זה תהליך שהוא ממשיך. לכן גם אנחנו רואים את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. אבל אני חושב שלפי הפשט יש כאן עוד סיבה. אם אנחנו נסתכל על פי מה שאמרנו, שעיקר העבודת השם שלנו בלילה הזה, כשאנחנו מספרים את יציאת מצרים, היא סיפור של הודיה, כמו שאומר הריטב"א, בשמחה ובהודעות. אז חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. למה? כי אם אדם חווה את זה ומרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, אז השמחה שלו, ההודעה שלו לריבונו של עולם היא הרבה יותר גדולה. ככל שעוברים הדורות, אז לאט לאט זה נראה, מרגישים שזה משהו שהיה פעם, אז אנחנו פחות מודים. אבל מי שחווה בעצמו הרי את הגאולה, את היציאה ממצרים, כמו שנדמיין אנשים שחוו כאן את קום המדינה והיציאה מהגלות לתוך ארץ ישראל, הוא חווה את השמחה הזו בצורה הרבה יותר גדולה. אותו דבר, מי שחווה את יציאת מצרים, ודאי שהחוויה וההודעה שלו הרבה הרבה יותר גדולים. לכן אנחנו מצווים, תנסו עכשיו להיכנס לנעליים שלהם. תנסו לחוות את זה גם כאילו אתם יוצאים. ולכן ההגדה גם אומרת, נתחיל מגנות לשבח. למה? שוב, כדי להעצים את התחושה הגדולה של הנס הגדול והזכות הגדולה, המשמעות הגדולה של כל היציאה הזו לגאולה. של כל הלקיחה הזאת שלנו לעם. כאשר אנחנו חווים במעמד כזה את הדברים, אז אנחנו ודאי נוכל לעשות כמו שאומר הריטב"א, כמו שאומר הרמב"ם, ובהודות לו יתברך על מה שגמלנו מחסדיו. אני רוצה רק לסיים בדברים נפלאים שכתב החתם סופר, מובא באגדת החתם סופר, שבעצם מבטאים לנו את הגודל שלה והחשיבות של המצווה הגדולה הזו של סיפור יציאת מצרים, כשאנחנו מתקרבים לקראתה וצריכים להתכונן אליה כדי לעשות אותה בצורה הכי טובה. אומר החתם סופר, נראה לפי אני יודעתי שבליל פסח מחויב לספר לבנו תם פסח שאנו אוכלים על שומה. הוא מצא על שומה. טוב, יכולה פשוט. אבל כותב פה עכשיו החתם סופר עוד משהו. ועוד צריכים לומר לו שעיקר זכות היציאה היה בעבור ההגדה על הבן. מאיפה אני לומד את זה? כי דכתיב למען תספר באוזני בנך. אתם שמים לב מה כתוב פה? כתוב פה בעצם שלמה השם הוציא אותנו ממצרים? כל זה כדי שאנחנו נבוא עכשיו ונספר לבנים שלנו. כל זה כדי שנספר לבנים שלנו ונגדל אחרינו דורות שיגדלו על האמונה הגדולה הזו של יציאת מצרים, ויעבירו את זה הלאה, וככה אנחנו נגדל דורות ודורי דורות של צאצאים מאמינים שמלאים באמונה בהשם. זה יוצא מכאן דבר עצום שאנחנו צריכים לחוש אותו כשאנחנו נהיה בליל הסדר. כשאנחנו נספר לבנים על יציאת מצרים, אנחנו צריכים לזכור שבזכות מה שאנחנו עכשיו מספרים, בזכות זה יצאנו ממצרים. לא רק בגלל שיצאנו ממצרים, אז עכשיו אנחנו מספרים. בזכות שאנחנו מספרים עכשיו, זה היה הזכות והסיבה שבגללה יצאנו ממצרים. שנזכה להמשיך בעזרת השם, לצאת ממצרים, לצאת מכל המצרים, להיות בני חורין אמיתיים, שעובדים את השם מתוך רצון פנימי, חירות גדולה, אהבת השם גדולה, ומתוך כך יעבור עלינו הלילה הגדול הזה בצורה מרוממת. וכמו שראינו גם כן, שמתוך הרוממות של הלילה הזה, אז למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הלילה הגדול הזה ישפיע לנו, עלינו בעזרת השם, על כל השנה כולה, שכולה תהיה מרוממת ודבקה ומלאה בזיכרון של יציאת מצרים, ומתוך כך מלאה באמונה ובדבקות בהשם.